אנחנו נמצאים. הנביא אומר, אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו, נאום השם. והפירוש הפשוט הוא שבן אדם יאמר לעצמו ש... או הנביא אומר לבן אדם שחושב לעצמו שאם הוא יסתתר אז הוא לא ייראה על ידי הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, תדע לך, גם אם אתה במקום הכי נסתר, אז יחת השם היא בכל מקום. בחסידות היו קוראים את זה כך, אם יסתר איש במסתרים, אם בן אדם עושה מעשים טובים בסתר, ואני, זאת אומרת שהוא לוקח קרדיט לעצמו, דהיינו שהוא מאוד מחזיק מה... דווקא העשייה החיובית שלו עוזרת לו לפתח את האגו, אני ואני ואני, אז ממילא קוראים את הסיומת של הפסוק, לא, לא הראינו נאום השם. לעומת זאת, אם יסתר איש במסתרים, דהיינו שיעשה מעשים טובים בסתר, ואני לא, דהיינו לא יהיה תעני, היינו, יהיה באמון שכל מה שהוא עושה זה הכל מאוצר מתנת חינם שניתן לטוב לעבור דרכו, אז הסיומת היא הראינו. אני רואה, כביכול אותו אדם יראה בעיניי. עכשיו, הדיבור פה הוא מאוד עדין. למה? כי מה הכוונה להיות במצב התודעתי של ואני לא? אנחנו אומרים בוודאי שבן אדם צריך להיות מודע וערני לכל השפע והטוב שעובר דרכו, לסמוך בזה ולהוציא את זה עוד ועוד אל הפועל, אלא לזכור כל הזמן שהוא בעצם ערוץ שדרכו מגיעה המתנה הזאת. לפעמים בן אדם שוכח את עצמו, את היותו ערוץ שדרכו עובר השפע, וזה עצמו כביכול גורם לו להיסתר מעיני השם. עכשיו, כידוע שהשם יתברך איתנו כל הזמן, אז מה זאת אומרת לא הראינו? אלא זה בחוויה של האדם. לפעמים בן אדם מרגיש כל כך מושגח על כל צעד ושעל, עד כדי כך שזה יכול להיות ממש שיהיה לו דמעות מההתרגשות הגדולה של ההשגחה הפרטית שהוא רואה אותה בצורה כל כך ברורה וכל כך מוחשית. לפעמים בן אדם עובר מבחנים ואתגרים שזה נראה כאילו שהוא לגמרי אינו מושגח. אני נזכר שבמהלך החורף לקחתי חופשה די ארוכה באיזשהו מקום בצפון, חופשת התבודדות, ואחרי שכבר סידרתי את כל הדברים שלי בצימה שבו הייתי אמור לשעות איזה זמן, גיליתי שהתפילין שלי לא איתי. הכנתי אותם בבית לקחת, וברגע האחרון, משום מה איזה חוסר שימת לב, יצאתי לדרך בלעדיהם. הייתה אמורה להיות חופשת התבודדות ארוכה, לא של יום יומיים. והדבר האחרון שרציתי, אחרי שכבר התמקמתי בצימר, זה לנהוג עכשיו שעה וחצי או שעתיים הביתה בחזרה. אז אמרתי לאשתי, אין ברירה, כל אחד מאיתנו ינהג חצי דרך, וניפגש באמצע. טוב, היא אומרת לי, חכה רגע. קשת אליה אחרי כמה דקות, ומה היא עשתה? היא הלכה עם התפילין לטרמפיאדה בכניסה ליישוב שאנחנו גרים, מתוך אמונה ברורה שגם לה אין חשק לנהוג, אפילו לא דקה, והשם יתברך רב להושיע. והטרמפ הראשון שעצר, אמר לה שהוא מגיע לצפון, לצומת כפר חסידים, וזה היה בשבילי רבע שעה מאיפה שהייתי, נסיעה סבירה. לקח את זה ו... החידוש הוא שאלה אתה כזו אמונה בהשגחת השם שהיא יצאה עם התפילין על מנת למסור אותם למישהו, שמישהו יעצור ויקח אותם. יש את הידיעה הברורה שבכל מקרה אנחנו מושגחים בכל עת ובכל רגע ממש. רק לפעמים יש חוויה שאנחנו בהסתרה. עכשיו, מה זה בהסתרה? זאת אומרת שאנחנו עוברת עלינו כזאת תקופה מאתגרת שנראה שכביכול שום דבר לא כפי שהיינו רוצים. אם כי בן אדם צריך לדעת שכל פעם שהמציאות מתנהלת לא כפי שהוא רוצה, זה אומר שרצון אחר מתממש. והרצון האחר זה בעצם הרצון האלוהי. ולהסכים לקבל אותו זה כבר דבר נפלא מאוד. מסופר על שר המשקים ושר האופים בחלומו של יוסף, שאת שר המשקים בסופו של דבר יוסף אומר לו אתה תחזור לתפקידך, ואת שר האופים יוסף אומר לו שעל פי החלום שבסוף הוא יתעלה. אז אומרים כמין רעיון שכזה, שהוא לא לגמרי מסתדר עם הטקסט, אבל צריך לב פתוח בשביל ליהנות מהרעיון. אז אומרים ששר המשקים זה מלשון שר המשקים, המסכים. זאת אומרת שאחד שמסכים לקבל אליו באהבה את מה שמתרחש בחייו. ושר האופים, אופים מלשון אוף. כל דבר שקורה לו, אוף, הוא לא מרוצה. זאת אומרת, זה מסוג הרעיונות שזה הופך להיות וורט או רעיון טוב, רק עם הלב פתוח לגמישות המחשבתית הזאת. הגמישות הזו גם נצרכת בשבוע הבא שיהיה פרשת בלק. אז מספרים שזה רבי אחד אמר לתלמידיו שבלק זה ראשי תיבות ואהבת לרעך כמוך. אז אמרו לו שזה לא לגמרי מסתדר. אז הוא אומר, זה בדיוק העניין, שואהבת לרעך כמוך, זה גם שזה לא בדיוק מסתדר. זה לא בדיוק קל. שר המסכים. גם צריך לחדד את העניין, שלהסכים לקבל את מה שקורה בחיי, זה לא במקום החלום. זה לא במקום לוותר על החלום, חלום במובן של ייעוד. אלא לא להתנגד, לא להיאבק במה שקורה לי. זה שר המסכים ושר האופים. שר המסכים זה בדיוק העניין, שהוא בסוף חוזר לייעוד שלו, חוזר לתפקיד שלו. זאת אומרת שדווקא המסכים לקבל את ההתרחשויות הלא רצויות בחייו, יזכה לשוב אל ייעודו. והמתנגד לכל מה שקורה זה, לא נספר מה היה הסוף של שר האופים, אבל מי שלא זוכר יסתכל בפרק מ' בבראשית או בסיעות פרק מ'. אז להסכים, שר המסכים, להיות בהסכמה. זאת אומרת, זה גם בהקשר הזה של יש לנו טוב שאנחנו רוצים שהוא יופיע בעולם. וכל טוב שאנחנו רוצים שיופיע בעולם, אנחנו צריכים לשלם עבורו איזה מחיר. יש מושג כזה בקבלה שבסוף הסעודה יש מצוות מים אחרונים, שנוטלים מעט מים על קצות האצבעות, ועל פי הפשט זה בשביל לנקות זיהום מהידיים. בתקופת חז"ל היה דבר שנקרא מלח סדומית, שגם שאריות ממנו היו מסוכנות לבריאות. היו נוטלים מים אחרונים. אבל הארי הקדוש וגם הגאון מווילנה אומרים יסוד בכל התורה כולה, שלכל המצוות שחכמינו, במיוחד דברים שהם תקנת חכמים והם לא מהתורה, לכל המצוות שיש טעם נגלה, יש להם גם טעם נסתר. עכשיו, למה זה רלוונטי? שגם אם הטעם הנגלה לא רלוונטי, אז כדאי להמשיך לקיים את הדבר, כי הטעם הנסתר עדיין בתוקף. אז לדוגמה, העניין הזה של מים אחרונים, היום אין לנו בכלל מושג מה זה מלח סדומית, וגם אנחנו המים, הידיים הם בהיגיינה. אנחנו לרוב אוכלים בעזרת כלי אכילה. אז על פי נגלה אין שום צורך בזה. אבל אומר הארי הקדוש, על פי נסתר זה כביכול, הטיפות מים הללו זה כמו לתת משהו לסטרא אחרא, לתת איזשהו מעט שפע לכוח השלילי שקיים בעולם. וכביכול אם אתה יודע לתת את המעט, אז אנחנו משתחררים מהעניין. יש סיפור של שהיה איזה יהודי שבגבול בין רוסיה לפולין, הגיע יום אחד עם טרקטור, והכף מונפת למעלה. הוא בא לעבור, אומר לו המוכס, חביבי, תוריד את הכף. והיה שם סחורה מוברחת. אומר לו, מה אתה חושב ככה? אתה תעבוד עלינו, ולא הייתה לו ברירה, הוא שילם גם את המכס וגם את הכנס על ניסיון הברחה. למחרת, שוב מגיע עם הטרקטור והכף ככה למעלה. שוב המוכסים שהיו שם במשמרת אומרים לו תוריד, מגלים את הסחורה, משלם את הכנס, משלם. וככה במשך יום אחר יום. היה שם אחד בחיילי ההבטחה, לא מהמוכסים, שראה את זה, אמר, מה זה יהודי האידיוט הזה? יום אחר יום הוא לא רואה שתופסים אותו, שהם ישר יראו כף למעלה וזה מחשיד, יגידו לו תוריד, נראה מה יש לך פה. אז אומר לו, אחי, מה? עלו עליך את הכל יום. אומר לו, יא חביבי, אני מבריח טרקטורים, אני לא מבריח את הסחורה שבתוך, שבקף. אז אותו דבר. עכשיו, את המשל הזה, אנחנו היום ננסה באופן יצירתי להשתמש בו כמעורר השראה לכמה היבטים. היבט אחד זה בהיבט של הגשמת החלום. זאת אומרת, מה אנחנו מוכנים לתת למוכסים בשביל שנבריח את הטרקטור? זה היבט אחד. היבט שני זה שאותו קראתי במקור על את הסיפור הזה, שאיזה ראש ישיבה בפתח תקווה שנפטר לפני הרבה שנים בגיל מופלא, קראו לו רבי יעקב ניימן. והוא, למרות היותו איש מכובד ואדור ותלמיד חכם עצום, מדי יום אחר הצהריים הוא היה הלך בבית הכנסת הגדול של פתח תקווה, ומטרים אנשים עם קבלות לישיבה שלו, ואנשים היו נותנים פרוטות. והיו שמאוד התפלו, כי זה דבר לגיטימי שילכו אנשים להטרים, אבל לא ראש הישיבה, ולא רק שהוא ראש הישיבה, הוא אדם כבר גם ישיש וגם מכובד מאוד. אז שאלו אותו פעם על זה. אז הוא אומר, אתם חושבים שאני הולך, צריך את הפרוטות הללו, אבל אני הולך לעשות ביזנס לעורר את כל היהודים האלה לנתינת צדקה, שזה יכול להביא אור גדול על כל פתח תקווה. ואז הוא סיפר את המשל הזה עם הטרקטורים. הוא אומר, אני לא בשביל הפרוטות, אני בא להבריח טרקטורים. אז אני מזמין אתכם לעבוד עם המשל הזה בשתי הצורות. צורה אחת זה לנסות לחשוב על חלום שיש לנו. לגעת בחלום נקרא לזה. חלום זה במובן של ייעוד גבוה שאני רוצה לממש בחיים שלי. עכשיו, כל אחד שרוצה לממש את חלומו, יש כוחות בעולם שנועדו שהחלום הזה לא יתממש. אפילו לא נקרא להם כוחות רוע, זה כוח של התנגדות בשביל שאדם יחזק את הרצון שלו, בשביל שאדם יתאמץ יותר. גם צירי לידה הם נועדו להעביר איזשהו קושי את התינוק בתעלת הלידה, שיש לזה השלכות מאוד חשובות ועוד משמעותיות לחייו אחר כך. אחד הדברים שהצירים נועדו זה מה שאמרת. הפרט, האפשרות, אחת הסיבות הכי בסיסיות. אבל חוץ מזה יש עוד 96 סיבות מדוע נועדו הצירים. לא ממש 96, גם יש רק 6 זה ירשים אותנו, נכון? גם עוד סיבה אחת. אבל זה בדיוק מה שאמרנו, שמול הפשט, מול כל דבר נגלה, נראה לעין ומוסבר בצל חרי על הרציונל, יש עוד סיבות שנועדו להעביר אותנו על זה. למשל, יודעים אצל פרפרים שבוקים מהגולם, שאם אנחנו נקצר להם את התהליך או נגזור את הגולם וכולי, זה אחרי זה יהיה להם לקות בלתי ניתנת לתיקון כל ימיהם. אז ככה זה פשוט גם בתעלת הלידה, שאי אפשר, הקושי הזה הוא נועד לעשות משהו מאוד משמעותי בהתפתחות שלנו, גם אם איננו יודעים כרגע או לא מנסים להגדיר מהו. אז זה אומר שיש כוחות במציאות שמקשים עלינו להגשים את החלום, לפעמים גם קוראים להם סטרח, אבל לדעת שבעומק זה חלק מהחסד האלוהי, שיהיה כוח מתנגד למימוש הטוב שנועדנו לו. כי כביכול הטוב הזה, אם הוא לא יעבור דרך רצון חזק, דרך יגיעה הוא לא יהיה בר קיימה. זאת אומרת, לקבל את הטוב הזה בלי היגיעה, משהו יהיה חסר בממשות שלו. אז לצורך העניין, הכוחות שמתנגדים להופעת החלום שלנו, זה אותם שומרי מכס באותו גבול. אז מה אנחנו מוכנים לתת להם, מה אנחנו מוכנים לשלם בשביל שנבריח את הטרקטור? מובנת המשימה. לא שאני בא לעודד אתכם להבריח טרקטורים או לא לכבד את חוקי המכס, אבל למשל כרגע נשתמש בו. אבל באמת זה מסוג המשלים שהוא באמת אומר וואלה, פתאום שאת מראה הוא מבריח טרקטורים, זה באמת כדאי שיתפסו אותו עם הסחורה. עכשיו השאלה הזו, מה אני מוכן לשלם למכס בשביל להצליח להבריח את הטרקטור, זאת אומרת שלצורך העניין הטרקטור זה החלום. עכשיו, שאלה אם יש לי איזשהו חלום, שאני, איזשהו עניין גבוה, שאני רוצה לממש בעולם, איזשהו טוב שאני רוצה לגלות. וזה עצמו, לגעת בחלום, זה אומר, שלנסות להקשיב, מה אני רוצה להוליד במובן של איזה טוב אני רוצה שיצא ממני שאני רוצה להעניק אותו לעולם. הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד מאיתנו מתנה ייחודית. הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד מאיתנו איזשהו אור שאם הוא באמת יגלה אותו יהיה לו חיוניות, יהיה לו אפשר לחזור עוד פעם על המילה חיוניות, למרות ש כי שאני אומר, יהיה לו, מחכים כבר למילה הנוספת, אבל יהיה לו חיוניות ומלא חיות, מלא שמחה לממש את הדבר. הרבה פעמים היפות והלאות שלנו הם נובעים מכך שחסר איזשהו חיבור לעניין שאנחנו עושים. וכשתהיה לנו את החיוניות הזאת, אז הרבה דברים יקרו, אבל החיוניות הזו זה בעצם לראות מהו החלום. מהו החלום שאותו אני רוצה לגלות. על יוסף נאמר שהוא היה, בעל החלומות. אז תראו דבר מעניין, שבדרך כלל המושג חלום זה באמת חלום שאני חולם משהו בלילה ואני רוצה לבאר אותו מתוך הנחה שה חלום הוא מעביר מסר אלוהי גבוה. פעם דיברנו באחד השיעורים על שרב נחמן אומר שיש חלומות ממלאכים, יש חלומות משדים, יש חלומות ממאכלים. אפשר להבין את זה בפשטות. הוא אומר, יש חלומות שהם על ידי המאכל. זאת אומרת, ריבוי האכילה, הוא קורא לזה בביטוי שמהמאכלים עולים השנים למוח. וזה משפיע על מה יקרה בחלום. ויש חלום על ידי מלאכים. זה מעניין שמלאכים זה גם אותיות מאכלים, שפה זה ממש כאילו שני צדדים של אותו עניין, שמאכל זה חלום נמוך, כביכול מרובד תודעתי מאוד נמוך, ארצי, מול חלום עם מלאך, שהמלאך הוא באמת שליח להעביר לי איזשהו מסר רוחני עליון. ומלאך, וחלום משד זה אומנם מסר רוחני, אבל לא מהמקומות הגבוהים, אני אקרא לזה הזקים, כי בכל איזה מצבי ביניים ברוחניות. בכתבי קבלה וחסידות נאמר שלשדים יש גם רשות לתעתע בנו. זה גם חזיונות רוחניים, אבל שם יכול להיות, זה מעורב טוב ורע, בשונה מחלום שכולו נקי. אז אפשר, גם אם אין לנו מושג לגמרי מה זה שדים או מלאכים, תשמח להגיד גם, וגם אם אין לנו לגמרי מושג מה זה מאכלים, ברוך השם זה אנחנו מסתדרים. אז אנחנו מבינים אבל זה, שזה שלוש מדרגות של חלומות. הרמה הארצית לגמרי, זאת אומרת מאכלים, זה מתבטא לגמרי ששייך לנו, נקרא לזה למחשבות שלנו, לתודעה שאנחנו ערים לה. השדים, אפשר לפרש את זה, זה תת מודע, זאת אומרת זה עדיין שלנו, אבל זה כל המקומות הלא מתוקנים, אבל אין לנו גישה אליהם. ומלאכים זה באמת על מודע, זה, 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 זה מידע מהנשמה, מידע מאור אין סוף. אז אני אומר, יש חלומות במובן של חלמתי משהו, אני רוצה לפענח אותו. אני רוצה לזהות את הסמליות שבו. ויש חלום שאנחנו משתמשים בו בשיח העברי, מה החלום שלך? דהיינו, על מה היית רוצה שיתגשם ויתממש בחייך? זאת אומרת, איזשהו ייעוד מאוד משמח שכרגע מול ההתממשות שלו בעולם המעשה זה נראה כחלום. עכשיו, יוסף היה לו את שני העניינים. הוא גם ידע לפתור חלומות, וגם שלא החלום זה היה ייעוד, זה היה מימוש, שהוא נועד להביא משהו נפלא, נפלא בעולם. עכשיו, אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו צריכים בשביל לגעת בחלום, במובן של ייעוד, זה קודם כל להאמין בעצמנו. להאמין שאנחנו ראויים שהטוב הזה יעבור דרכנו. להאמין שאנחנו רואים שהוא יבוא דרכנו, ולשמוח, לשמוח ולשמוח על על השליחות הזו שהיא בו תבוא. אחד הדברים שהכי מבטלים לנו את הקשר עם החלום, זה לאג סביבתי. או חוסר אמונה בעצמנו, או לאג סביבתי שגורם לנו לחוסר אמונה בעצמנו. שבדרך כלל חוסר אמונה בעצמנו זה תוצאה, גם אנחנו לא זוכרים כבר מאיפה זה הגיע, של אלו שלא האמינו בנו. וכל פעם שמשהו מהכישרון שלנו נצנץ החוצה, או משהו מהמיוחדות שלנו רצה להתגלות, זה נתקל בלעג, בעלבון, בדחייה, או מילים דומות. עד שהפסקנו בכלל להאמין שיש כזה דבר. ולבן אדם אסור לוותר על החלום שלו. למה אסור? אז זאת אומרת, כי צריך לדעת שבן אדם שמוותר על החלום שלו, גם בינוניות לא תהיה לו. שבן אדם מוותר על החלום שלו, גם בן אדם אומר, טוב, אני מוותר על החלום, אני אסתפק בקיום הנורמטיבי. כשבן אדם אין לו את השם, את היד, את האופק, אז גם ההווה שלו הופך להיות דל בחיוניות. עכשיו, זה לא במקום כל הדיבורים שאנחנו אומרים לחיות את היום ואת השעה. זה שני עניינים. גם במסגרת הרצון שאור גדול יעבור דרכי ואני אעניק אותו, אלו שצריכים לו, בתוך כל זה אני לומד לחיות את היום ואת השעה. זה לא סותר. מתי בן אדם מתחיל להרגיש עייף? שהוא מפסיק לחלום. עכשיו זה חלום במובן של חזון, שכבר אין לו חזון. ויוסף ממשיך להאמין בעצמו כל הזמן. כי גם שאחים שלו מבזים אותו ומוכרים אותו, הוא ממשיך להיות בקשר עם הטוב שבו. הוא יודע שהוא צריך להיות בקשר עם הטוב הזה. האפשרות של המימוש של החלום היא אינסופית. היא אינסופית. בן אדם מפסיק להאמין במימוש החלום, כשהוא מפסיק להאמין באינסופיות של הקדוש ברוך הוא, ומפסיק להאמין בעצמו כראוי שהטוב הזה יעבור דרכו. אז אם נחדד את העניין הזה של לגעת בחלום, זה לשאול את עצמנו על מה אנחנו מוכנים לוותר בשביל להתקדם עוד צעד לחלום. הדבר שעליו לוותר זה בעצם מה אנחנו מוכנים לתת לשומרי המכס בשביל שהטרקטור יעבור. עכשיו, אם נחדד עוד את המשל הזה של הטרקטור, שהוא מצחן בעיניי, כי בכל טרקטור זה הדבר הכי גס שאי אפשר לעלות על הדעת בכלל שאפשר להבריח אותו. כל דבר אחר אני יכול לדמיין במזוודה, בזה, בפרצה בגדר, ב... אז מה אני מוכן לתת? במילים אחרות, נחפש את זה במובן על מה מהנוחות שלי, או על מה מהתדמית שלי, או מה מהשקרים שלי. אני מוכן לוותר בשביל להעביר את הטרקטור. סיפרתי את זה באיזשהו מקום, את הסיפור הזה, אז ניגש אליי אחד מבני המשפחה ואמר לי שהוא שמע לזה גרסה אחרת, שזה מדובר על איזה, גם איזה אחד שכל יום היה בא עם האופניים שלו וככה ארגז מלא חול ועצרו אותו שומרי המכס, בדקו בחול, לא מצאו כלום, וככה יום אחר יום, עד שבסוף אומר לו שם המוכס הראשי, מילה שלי, לא יעשה לך כלום, אבל תגיד לי, מה אתה מבריח שאנחנו לא מצליחים למצוא? הרי ברור שאתה לא מבריח חול ומשהו פה לא תקין. אמר לו, מה זאת אומרת? אתה מבריח את האופניים. ואז דנתי, אז הוא אמר לי, זה הגרסה המקורית לסיפור עם הטרקטור. אז אמרתי לעצמי שטוב ששמעתי קודם עם הטרקטור, כי בסיפור עם הטרקטור יש משהו שבמכס תופסים, זאת אומרת, בסיפור עם החול הם רק חול, כאילו אומרים מה, לא מוצאים מה. במשל המכוון שלנו אתה צריך לשלם משהו שכביכול ירגישו, הנה תפסנו אותך על איזה עניין ש... ועניין אחר כן, כן יצליח. אצל יוסף הצדיק, בסיפור שם, של מימוש החלום שלו, נקרא לזה הפיתוי שהיה לו עם אשת פוטיפר, הוא אמר לא. רק אני מבקש שכל אחד מאיתנו ינסה לחשוב משהו אחד על דרך השלילה ומשהו אחד על דרך החיוב. מאיזה דבר אני מוכן להימנע בשביל לפתוח את הדרך עוד לחלום? ואיזה הנהגה טובה שאם אני אכניס אותה באופן מעשי יומיומי לחיי, אני אתקדם לקראת הגדולה שלי. עכשיו החלום קיבל את השם גדולה. עכשיו, מה זה בעצם אותה גדולה? זה אותה מתנת אל שטרם פתחתי אותה. שטרם גיליתי אותה, שטרם טיפחתי אותה. רק שלא להפסיק לרגע אחד להאמין שהמתנה הזו ראויה לי. ראיתי על איזה מרצה שסיפר, יש סופר בעיתון המודיע, קוראים לו מוישה גוטמן. אני לא מכיר אותו, וגם לא קראתי את כתביו, שמעתי שהוא סופר טוב. קראתי משהו מההרצאה שהוא נתן. אני מאוד אוהב לקרוא את העיתונים היומיים החרדיים, אבל אף אחד מהם לא מגיע לאיפה שאני גר. עד שגיליתי שיש עיתון אחד שמקבלים אותו במייל בחינם. שמעת על עיתון המבשר? זה אפשר לקבל במייל בחינם. לקרוא, אבל זה רק מי שאוהב את ה... צריך לאהוב את זה, את הגרפיקה החרדית, את החדשות, באיזה בית כנסת היה הכנסת ספר תורה, איזה צדיק הלך לעולמו. וגם קצת חדשות שהיו אתמול או שלשום. כן. זאת אומרת, העיתונות היומית בעולם הולכת וגובעת, ובציבור החרדי זה הולך ופורח. זה סך הכל זה סימן טוב, שההשתעבדות למדיה היא בשליטה. לא רוצה להגיד שאיננה, אבל היא... באמת לחשוב, כי מה יכול להיות חדש בעיתון אחרי שהעדכונים הם כל כאילו אונליין ברשתות. בכל אופן, אז הוא נתן משל, או סיפר, זה מנהג מאוד נפוץ בקבלת שבת, שהאימא רוצה לנוח ושולחת את הילדים עם הקטנים עם אבא לבית הכנסת. שיסתדר איתם, גם אם הם עושים רעש, גם אם לא מתפללים, שהוא יסתדר איתם. הוא יתנוח עד אחרי העמל של יום שישי, לפני הארוחה. אז זה מנהג מפורסם לתת לילד שקית ממתקים. פקלה, פקלך, ביידיש. שמים לילד, אמר, איזה סוכריה, איזה קוביית שוקולד, סוכריה על מקל. אבל השקית היא עדיין ממלא מעט מאוד נפח. אבל בשביל שהשקית תהיה יותר מרשימה ותהיה מה שנקרא מכובדת, היא ממלאה את כל שער הנפח בפופקורן. פופקורן ממלא את השקית, ואז זה כבר, גם הילד מרוצה, גם האמא מרוצה, הוא יוצא לדרך. אבל מה? הילד מבין בחושים שלו שהפופקורן נועדו למלא נפח. הוא מתחיל לפור בתוכו, למצוא את הדברים העיקריים. למצוא את הסוכריה, למצוא את הקוביית שוקולד. הוא איתם איזה גרגיר או שניים הפופקורן, אבל אחרי זה זה יישאר באיזשהו מעוך באיזו פינה בבית כנסת. אז הוא אמר, גם בקהל, גם בציבור, אם בן אדם לא עובד על לגלות את המיוחדות שבו, הוא מהר מאוד יכול להיות הפופקורן שבשקית, כי בכל הקהילה זה השקית, וריבוי הקהל, עוד דמות בזה, זה מהפופקורן. לא שזה כל כך מעודד להיות בדימוי של הסוכריה על מקל, או בכל אופן ביחסיות של משלי הילדים, תראו, הסוכריה על מקל זה נחשב. אבל את הרעיון הבנתם, את הניסיון לרעיון. יוסף נקרא בעל החלומות. זאת אומרת, בעל החלומות זה כמו הבעלים של החלום. זאת אומרת שהוא מבין שיש לו איזה ייעוד, והרגעים הקשים הם אלו שגורמים לאדם לאבד את הקשר עם החלום. הרגעים הקשים זה במיוחד רגעים קשים חברתית. זאת אומרת שבמקום לקבל עידוד הוא מקבל דחייה. במקום לקבל פרגון הוא מקבל השמצות. הוא ממשיך יום יום להיות בקשר עם אלוקיו יוסף. הוא יודע את סוד ההתבודדות. סוד ההתבודדות זה גם הסוד של הגעת בחלום. לטפח אותו. עכשיו, יש לפעמים, יש חלומות שהם נחלמים בגיל 17 והם מתממשים בגיל 30. כמו למשל יוסף. יוסף בן 17 שנה היה רואה צון אחד, מיד אחרי זה נמכר למצרים, ובגיל 30 עלה למלוך, אחרי כך וכך שנים בבית האסורים. זאת אומרת שיש שם הידרדרות, שימו לב, זה בהתחלה השמצות של האחים, נידוי משפחתי, מחירה לעבד, ובתוך המחירה לעבדות עוד היה יכול להתארגן לו שם על השקט שבו, עוד נזרק לבית הכלא באשמת אונס. זה דרדור אחר דרדור. שאם את אדם לא מאמין בטוב האינסופי שבו, ובהשגחת האלוקים, הוא לא רואה תסריט איך זה ייפטר, איך זה יצא. לאבא שלי שיהיה בריא, יש לכל פרשה דרשות כמעט קבועות. זאת אומרת, הכוונה היא, יש לו, הוא מתחדש כל הזמן, אבל גם אמירות קלאסיות שהוא חוזר עליהם לחדד אותם. אז כתוב על יוסף שקוראים, שפרו קורא לו, ועוד בבית האסורים מוזכר שם הביטוי ויריצו מן הבור. אבא כל פעם מדגיש לי שהגיע זמנו, זה רגע אחד לא מתעכב, ויריצו מן הבור. זה לא אומר לו, בוא, יש לך רעיון בעשר עם פרו. אומר לו, עכשיו, תחליף בגדים, תתארגן, מקלחת, תספור את שרה, עוד 20 דקות אצל המלך. עוד חצי שעה הוא כבר משנה למלך. יכול להיות, זה לא עוד חצי שעה, 50 דקות. אבל אלו שני העניינים, להאמין בעצמי, להאמין בעצמי זה לא במובן של אגו, כי מקודם הרי איך פתחנו היום את השיעור? שהוא זוכר? אם יסתר איש במסתרים ואני לא הראינו נאום השם. זה אמרנו, אם יסתר איש במסתרים זה מעשים טובים בסתר. ואני, אם בן אדם ייחס את זה לעצמו, לא הראינו. ואם הוא אומר ואני לא, על ואני לא, זה לא ענווה פסולה, כי מדובר על מישהו שהוא עושה ומצליח. הכל הזמן מזכיר לעצמו שהוא עוד אחד מהשליחים, עוד אחד מאלו שהסכימו להיות שלוחיו של השם, להביא את הטוב לעולם. אני חושב על החידוש המופלא והעצום של הרבי מלובביץ', שבשבת יהיה יום פקודתו, כשהרבי יגע את הרעיון שכולם צריכים להיות שליחים. והחידוש הוא שכולנו יכולים להיות שליחים בלי להיות חבדניקים, ולהיות חבדניקים בלי להיות חבדניקים. לקחת את התודעה הזאת של מימוש חלום, זה הסכמה להיות שליח. זאת אומרת, איזה טוב, איזה שפע אלוקי, אני רוצה שיתגלה דרכי לעולם. זה בדיוק עניין של חלום. חלום במובן של מה שלקחנו את זה, למובן של ייעוד, למובן של חזון. אז זה להאמין בטוב שבי, ולהאמין באין סופיות של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שזה שהאחים מזלזלים, וזה שהוא נמכר לעבד, וזה שהוא מואשם בעלילות, אפשר לראות את זה כעוד הוכחות ועוד סימנים לכך שהחלום לא יתממש, וזה רק השלט את עצמי. אפשר לראות את זה כמו שאנחנו יודעים כחכמים לאחר מעשה, שזה הכל היה השלמת חלקים של הפאזל, דווקא ההפרעות בשביל שהדבר הזה יופיע. התחלתי להגיד לי קודם שיש חלום של גיל 17, חלום בגיל 17, יש חלום בגיל, שמתממש בגיל 30, יש בן אדם שמתחיל בכלל את המודעות שלו בגיל 40, מי זה היה? רבי עקיבא. אבל מה קוראים רבי עקיבא בגיל 64? מה? כל התלמידים שלו מתו. 24,000 תלמידים. עכשיו, להבין את המשמעות של זה, בדרך כלל כשאנחנו מזכירים את האסון הזה, שמתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא, אנחנו מזכירים את זה בהיבט של אסון אנושי. אבל בואו נחשוב, עכשיו, בזווית אחרת, על מפעל חיים של רבי עקיבא, שאת כל כולו הוא נתן בעניין הזה, והכל הלך לאיבוד. מה הוא חווה כאדם, כפרסונל? אני אומר, בואו נתעלם מהאסון האנושי. זה לא שזה דבר שאפשר להתעלם ממנו, אבל לצורך העניין בואו רק נדבר בהיבט של בן אדם, את כל הכישרון שהיה לו, את כל היצירתיות שהיה לו. 24 שנה, לא, גם אם אלים אלים, 24 שנים כביכול אינם. איזה שבר זה יכול להיות במובן האישי? בן אדם יכול מחוויה כזו למאוס בחיים חלילה. ומה רבי עקיבא לקח על עצמו את הפסוק? יש פסוק בקהלת. בבוקר זרז הרחה, ובערב אל תנח ידך. כביכול, אומרים לחקלאי, גם בבוקר עבדת, אבל בערב תעשה גם פעולות למען מחייתך. עכשיו, בוקר וערב זה לא חייב להיות בוקר וערב במובן, זה יכול להיות גם תקופות חיים. בוקר זה צעירות, וערב זה שאנחנו מבוגרים יותר. אז על זה דרש רבי עקיבא, אם היו לבן אדם תלמידים בצעירותו, ימית תלמידים גם בזקנתו. אז על רבי עקיבא מסופר, שאחרי שמתו 24,000 תלמידים, אני פה חוזר רגע לדיבור הזה, שבן אדם יכול להיכנס לכזה דיכאון ולא לעשות כלום, להיות משותק. ויש אנשים שנאמר בעקבות מפולת בבורסה, או בעקבות עסקים שהתמוטטו. ויש הבדל אם בן אדם מפסיד איזשהו כסף שאני יודע, הוא קיבל בירושה, לבין כסף שהוא עבד עליו עשרות שנים וטיפח משהו והכל קרס. זה מאוד אנושי להיכנס למשבר כזה חלילה של הפך החיות. ספרים לנו חז"ל שרבי עקיבא הלך לרבותינו בדרום. סופר שהוא העמיד 5 תלמידים. קודם היו לו 24,000, אחרי זה 5 תלמידים. המפורסמים שבהם זה רבי מאיר בעל הנס, רבי שמעון בר יוחאי. וחמשת התלמידים הללו, הם אחרי זה העמידו את כל התורה שבעל פה. עד כדי כך שנאמר שכל מה שיש לנו היום בתורה שבעל פה, זה מחמשת התלמידים שקיבלו מרבי עקיבא. כל הגמרות, כל המדרשים, זה הכל מהחמישה האלה. זאת אומרת שהחלום של רבי עקיבא כן התממש, אבל לא בגיל 64. לא 124,000 תלמידים. למה זה ככה קורה? למה זה היה חשבונות של הקדוש ברוך הוא? אנחנו לא יודעים. אין לנו מושג. רק שאחד מהתנאים של הגעת בחלום זה, לא מש... זה להבין שייאוש לא יכול להופיע בתפריט. גם לא תקוות שווא. גם לא ציפייה שגורמת למתח. ייאוש לא יכול להופיע, כי כשאני מדבר על ייאוש זה אומר שהמושג אינסוף לא בתודעה שלי. ייאוש ואינסוף לא הולכים ביחד. אינסוף זה אומר אינסוף אפשרויות לתיקון המציאות. זה אומר אינסוף אפשרויות לריפוי. זה אינסוף בתוך הדבר שנראה לי סופי. זה גם לא אומר להיות באשליה, זה גם לא אומר להיות בתוחלת ממושכה, כי ציפייה שלא מתממשת זה גם מתכון לארס מערכת החיסון ובמתח מתמיד. זה היכולת לסמוך בקיים, לרצות את מה שקורה, ויום יום לעשות את הפעולות, להיות איתו בקשר עם החלום. ובמילה חולם, דבר שחזרנו עליו פעמים רבות, יש את המילים מוכל, חומל ולוחם, שזה בעצם נקודות שעוזרות להגשים את החלום. שזה, אני אחזור על זה בקצרה, חולם זה להיות בקשר עם החלום. חולם, מה זה מייצר המושג חולם? אם בדרך כלל חלום, אני רואה אותו והוא מתפוגג, החולם הוא יום יום בקשר עם אותו ייעוד. מזכיר אותו, מתפלל עליו. ונחמן אומר גם לרשום את החלום בפנקס. הוא כמובן מדבר, רבי נחמן מדבר על זה על חלומות, שוב, במובן של דרים, של מה שאני חולם בלילה. הוא אומר, אם זה חלום טוב, הוא אומר, אם זה חלום לא טוב, אז להגיד, חלומות שווא ידברו. אם זה חלום טוב להגיד, זה סימן של החלומות שווא ידברו. מה פתאום? עכשיו, כל אחד שמנסה לשאול את עצמו מה החלום שלי, ומזהה שאין לו חלום, אז קודם כל שידע לצורך האבחון שאבק של ייאוש פגש אותו בחייו. עליך העדינות שלי, אבק של ייאוש. זה בסדר, נכון? זה כאילו עדין, זה לא... אבק וגם מעודם. מצד אחד ייאוש פוגש אותי, כי לא נעים להגיד, יש לי קשר עם המילה הלא נעימה הזו. מצד שני, במילה אבק, אני גם מבין שזה קשור ב... בסדר, יש הסכמה לקבל את המונח אבק של ייאוש. מה אמרתי? מה הסימפטום? מי זכאי להבחן את עצמו שיש בו אבק של ייאוש? אם אין חלום. לא, עזוב אותי, תן לי את הקיום. כי החלום זה אחד מהצרכים הכי קיומיים של האדם כשהוא מחובר למימד הרוחני שבו. וגם חלום יכול כל כמה שנים להתחדש, להיות, הנה, אני משיג יעד, אני אפתח ליעד אחר, או אני משיג משהו אחד, אז בתוך אותו דבר, עולה לרעיונות איך להעמיק אותו, איך לפתח אותו, יש הרבה אפשרויות. אין, תזכרו, דיברנו על אינסוף. אבק של ייאוש. הצד ההופכי המתוקן של זה, זה אבק על הייאוש. הייאוש כבר כל כך הרבה זמן, לא היינו בקשר איתו, עלה עליו הרבה אבק. שאומרים שיש אבק על משהו, זה סימפטום לכך שלא ניגשו אליו הרבה זמן. גם עם הייאוש אין צורך להיאבק. תנו לכם שכל האנשים שהתייאשו בעולם, גם אלו שחס שלום שלחו יד בנפשם, זה באמת שהם הפסיקו להאמין באינסופיות של השם. עכשיו, או ליתר דיוק, הם כל כך האמינו בתסריטים של עצמם. התסריטים שלי זה רק אחת מהאפשרויות. יש עוד הרבה אפשרויות. אז אומר, אם אנחנו מזהים שאין לנו חלום, אז אפשר לבקש חלום יקר, מזמין אותך לנקוש על דלתי. אז התחלתי להגיד חולם, חומל, אז חולם, זה הכוונה היא, זה כמו שם מקצוע, זה חולם, אני חולם. הכוונה היא, אני בקשר עם הדבר. ולוחם, זה מי שיעשה הכל למען הגשמת העניין. אם כי צריך לפעמים למען הגשמת העניין, הלוחם, כל מה שהוא צריך לעשות זה רק להיכנע. כל לפי העניין. אבל עדיין הוא זכאי לתור לוחם, כי הלוחם האמיתי, הוא מבין את כוחה של קנייה ואת הצורך. בן אדם שלא אכפת לו מהחלום, הוא אולי מותר, הוא יכול להיאבק לחינה, לבזבז זמן. הלוחם האמיתי מבין את סודה של הקנייה. אז חולם ולוחם הבנו, ומוחל. אחד הדברים זה באמת לסלוח אלו שפגעו בנו, כי כל עוד אין סליחה, זה אומר שאנחנו קשורים בכבלי פלדה לעבר, וחלום זה יכולת להיות פנויים באמת לעתיד. זה להיות פנויים להתחדשות, למשהו חדש. אחד הסימפטומים לכך שאנחנו תקועים בזמנים עברו, זה לראות איפה אנחנו לא סלחנו או למי לא סלחנו. עכשיו, שאף אחד לא ירגיש מזה רגש אשם, זה מאוד טבעי, אבל לדעת סוף זו, זה סימפטום אמיתי. לא לסלוח על משהו שהיה, זה אומר שמשהו מרכזי בתודעה שלי נמצא במה שהיה, גם אם אני לגמרי צודק. זה לא משנה עד כמה אני צודק, זה רק אומר שיש פה חוק רוחני שאני לא פנוי למימוש החלום. ואין צורך אפילו להגיד אבל, זה לגיטימי לגמרי לא למחול. אבל לדעת שזה חוק רוחני, כל עוד לא מצאתי את הדרך למחול, זה אומר שאותה אנרגיה שאמורה להביא אותי לבקשר, להתחדשות עם הזמנים שבאים, תוקעת אותי בזמנים שהיו. עכשיו אפשר להנח ולהגיד אוי תאטה. כי אני אומר פה דבר אמיתי שהוא באמת מצדיק את מי ששומר את הכעס. הוא אומר אותו, לא מספיק שפגעו בי ואני לא יכול למחול, עכשיו אתה בא אומר לי גם שהחלום לא בר מימוש. אבל זה החוק. זה החוקיות. אבל אפשר להבין את זה. אני אומר בשכל פשוט. כי כשאני כועס או שומר תנעל מה שהיה בעבר, זה אומר שאני בעבר. יש דרך למחול, אני רק לא יודע מה יהיה, לפחות אני יכול להזמין את זה, לברר, ללמוד איך משחררים כאן את הדברים הכי כואבים. ואחת הדרכים, זה דרך המילה הרביעית שאפשר להרכיב מהמילה חלום, שזה חומל. זה להסתכל דווקא באור אחר על מושא כעסינו. שלא רק שהוא לא מושא לכעס, כמה ראוי לחמלה. אנחנו נדבר על המושג ברוגז, רחם תזכור. מביא את זה פסוק מהנביא, אומר דווקא בזמנים שיש רוגז שאני רוצה לכעס, אומר אם אתה רוצה לדעת מי זקוק באמת לרחמים, זה מי שאתה בא לכעוס עליו. כי אם תפתח את הראייה שלך, אתה תראה שבאמת מי שהמסכן פה כרגע, זה אותו אחד שאתה רוצה לכעוס עליו. תראו, רבי נחמן אומר כך, ודע שהתכלית של הבריאה הוא שעשוע העולם הבא. לצורך העניין, בהסבר פשטני, שעשוע העולם הבא זה איזשהו ייעוד נשגב, ושם ממש איזשהו עונג רוחני שנקרא בתפריט שעשוע העולם הבא. אומר, ואיך אפשר לקבל, ואומר, יש רק בעיה, כי זאת התכלית, נאמר עליו, עין לא ראתה. זאת אומרת שאין לנו גישה לתכלית הזאת. נקרא לצורך העניין שהתכלית הזו זה בעצם החלום. אומר, אז איך כן אפשר להיות בקשר עם התכלית הזאת? אומר, כפי הפרת הכעס ברחמנות. היינו, שבא אדם לכלל כעס, לא יפעל בכעסו שום אכזריות, ועד רבה ימתיק הכעס ברחמנות. בבחינת, ברוגז, רחם תזכור. אומר פה, זה ממש הכלי לגשר. עכשיו לקחנו את המושג שעשוע העולם הבא, והשתמשנו בו לצרכי שיחתנו. של החלום נקראו לו שעשוע העולם הבא. כאילו משהו שיכול מאוד לחיות אותי, והעולם הבא זה המימד הגבוה שעוד לא נחשפתי אליו. אומרת, שמע, להיות בקשר עם המימד הזה, זה כפי הפרת הכעס ברחמנות. אבל זה לא בא מתוך כוחניות מול עצמך, אלא משהו משתנה בתודעה, ואתה באמת פתאום רואה את זה אחרת, במקום כעס, וואו, רחמנות. לא רחמנות של התנסות, באמת אתה פתאום מגלה כמה אתה במצב טוב, וכמה מי שאתה רוצה לחוס עליו, אתה מקבל כזו זווית ראייה שמשתחררת הנחה עמוקה מאוד של חמלה על אותה נפש כאובה. זה הבחירה שלנו, זה מה שאני אומר, לא ממקום, זה יכול להיות, המושג לרחם על מישהו, הוא יכול להיות באמת בטון כזה של התנסות. אז לדברים הללו תמיד יש שני צדדים, יש צד של התנסות, שאז כמובן זה לא מקשר אותנו לשעשוע העולם הבא, אבל יש צד של באמת של מתעוררת חמלה שמחליפה את הכעס. אבל חמלה מעומק הלב. שמחליפה את הכעס. וזה נקודת הגישור אל החלום. את זה קישרתי למילה חומל. עכשיו, גם אם אנחנו לא יודעים איך לעשות זה, עצם זה שזה כבר נכנס לתפריט הרוחני שלנו, ושמענו שיש מושג כזה, שלהחליף כעס רוגז בחמלה, זה שאם אני זוכה משהו במבט שלי משתנה, אבל זה ביטוי מעניין, זה כאילו לא רק שלא לכעוס עליו, אלא אתה פתאום מבין עד כמה... וזה אחד המבחנים שאם עוברים אותם, מתקרבים בצעד משמעותי לחלום. אני לקחתי טקסט של רבי נחמן, השתמשתי בו לצרכיי, אבל הסברתי לכם איך טיווחתי אותו. למה שהוא קורא שעשוע העולם הבא, אמרתי שזה הגשמת החלום. בסדר? זה קל להבין בגמישותנו. שעשוע העולם הבא, זה הכוונה היא שעשוע מלשון עונג, ועולם הבא זה השלב הבא שאליו אני חפץ להגיע. אומר, להגיע אל שעשוע העולם הבא, אומר, אי אפשר. כי נאמר על זה, עין לא ראה תזולתך. איך כן אפשר? על ידי הפרת הכעס ברחמנות. זה הקריטריון. שזה החומל. ויש פה אפילו כמין הנחיה. איפה אני אפיל את החמלה שלי? אומר, קודם כל, הרי העולם הוא אינסופי במובן איפה שזקוקים לחמלה שלי. אומר, קריטריון למתחילים. הנחיה ממוקדת במי שרוצה להגשים את חלומו. איפה שמתעורר הרוגז, תדע לך ששם מסתתר סיפור כואב. ואנחנו נגלה שזה באמת גם כן, אם נותנים אמון במהלך הזה, אנחנו נגלה שאפשר להבין את זה גם בשכל פשוט. שבמקומות שמתעורר רוגז, מסתתר כאב נורא ועצום אצל אותו אחד שעורר את כעסנו ולא היינו פנויים לראות את זה. וזה יכול להיות גם מול עצמנו. במקום שפועל כעס מול אחר, זה לא משנה, זה אומר שבי פועל כעס. אומרת, הכעס זה אנרגיה ממיתה מול רחמים. אבל הרעיון הוא לא להדחיק רגש, כי כל רגש שמודחק, הרגש לא מוותר על ביטויו לעולם. אפשר להרגיש רגש עד שהוא מתפוגג, ואפשר להטמיר רגש. עם אותה אנרגיה ששימשה לכעס, זו אותה אנרגיה הולכת לרחמים, אז האנרגיה הזו מתממשת, זה לא אנרגיה שנתקעת. יהיו ברוכים ושמחים בברכת לגעת בחלום.